טוב, נקרא עוד פעם מתחילת הפסקה השנייה. חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו כי הקיבוץ הוא התחלת הדיגולה, ונאמר הקבץ עליו לנקבציו. ועיין ביבמות דף סמך ד' שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. הוא שקובע חזון האמת הזה מאז לחלוצי ישראל וארצו, מרצה אבניה ומחולני הפרה, את ההכרזה הנהדרה, לא נזוז מזה. והוא שמחליט אותו חזון גם אתה לנדחי ישראל שרידי החרב המקיימים את פקודת היציאה מטומאת הגלות והעלייה לארץ החיים במסירות נפשותיהם וגופותיהם ממש, את הבדאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה בשלמות זכותה ותקיפות שלטונה ותקומתה. יודעים הם ויודעים אנו כולנו כי שרידי חרב הם של עם ישראל כולו ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חייו ונחלתו לעולמים, מתוך שלילת המרגיעה והמנוח לכף רגלו וארצות הגויים, בהתכווץ יחדיו עיוור ופיסח הרב היולדת ושבו בונים לגבולם, אשר השם קורא להם לביצון פלידתם בשיבת ציון וירושלים. דומני שעד לפה הגענו בפעם הקודמת. ודיברנו על זה שהמציאות הזאת של השואה היא זאת שיוצרת, נותנת את הממד המוחלט לחזון הגאולה הזה. היא מבררת אותו כמציאות אלוקית ש מאפשרת את החיים הישראלים במלוא שיעור קומתם ובמלוא שיעור קומתם בלבד, וכל מה שלא יתאים אל מהלך חשיפת מלוא שיעור קומתם של חיים ישראלים, שדבר זה הוא בלתי אפשרי שלא באחזות האומה במלוא ארץ חייה, אז פשוט לא יתקיים. זוהי שפת המציאות המוחלטת. וכמו שהמציאות של השואה מבררת את הממד המוחלט של הגאולה, את אי האפשרות האחרת לה, היא גם זאת שמבליטה בפעם הראשונה מזה מאות ואלפי שנים את הישות היהודית כישות לאומית, כלומר כישות שכוללת את עם ישראל על כל יהודה ובכל מקום שהם, כי זהו היחס של הקורט שהוא מתכוון פה ופועל פה כנגד העם בכל מופעיו, שם הפרטים, לא כנגד קהילה זו, קהילה אחרת, דעה זו, דעה אחרת, עדה זו, עדה אחרת. לא, יש פה התקוממות על הישות הכללית של ישראל. הנה ככן, גם זוהי השפה האלוהית, שפת המציאות. המציאות עצמה מתייחסת אל הישות היהודית כישות כללית. ואין זאת אלא עניין אחד עם חזון הגאולה, המביע מקודם לפי גאוני ישראל וצדיקיו כי המהלך פה הוא התחלת העניין, הוא המופיע החזון הזה בתחושת הנחרצות שקובעת שפה אנחנו נאחזים, התודעה הזאת שהיא ממלאת את לב הקבוצות הראשונות שהולכות ונאחזות פה בארץ, מתוך תודעה, מתוך תחושה, מתוך מעמד רוח של עוז נפש מופלא, שהוא המהלך הזה שהולך ומופיע פה בשיעור קומתו, הולך ומברר שהוא כיוון החיים הבלעדי לעם ישראל כעם. ועל כן הולכת וחודרת התודעה לפרטים בעם ישראל, שיודעים הם ויודעים אנו כולנו, כי הם לא ניצולי רדיפת היהודים, אלא הם שרידי חרב הם של עם ישראל כולו. ההולך להרגיעו, שבאמת הולכת פה המציאות ועונה אל הקודקס הפנימי שלה, שהוא נוסח מלפני אלפי שנים בשפת הנבואה, שמצא חן במדבר העמים, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. על כן משתמש הרב ציודה פה במבנה הלשוני של ההולך להרגיעו, במקום להשתמש בביטוי ההולך להירגע אל מקום מנוחת חייו, כי הוא משתמש במטבע הלשונית הנבואית, ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חייו ונחלתו לעולמים. זוהי התנחלות נצח, זוהי אחיזת נצח בעוצמה נצחית בנחלתו, והמגמה של ההירגעות היא מתוך שלילת המרגיעה, ובגויים האלה לא תרגיע ולא תמצא מנוח לכף רגליך. בהתקבץ יחדיו במציאות הזאת שהולכת ומתקבצת לחשיפת התוכן הפנימי, הרבה מרכיבים עיוור ופיסח צדדים של חסרונות, מן הסתם לא רק פיזיים אלא גם פסיכיים, נפשיים, רוחניים, ואם זה המציאות היא מבשרת טוב והחיים גלומים בקרבה כערה, עם כל מה שכבר בפועל כבר הולך ונולד ומתגלה כטוב ממש. ויש פה את השילוב שהרב ציודה כל הזמן חוזר עליו, ואנחנו כבר ראינו אותו כמה פעמים, החל מהתורה והגאולה, של אישורה האלוהי של הציונות במהלך חיי נצח ישראל, מתגלה בחותם הכפול הזה של החיוב והשלילה, שלא לחינם כל התופעות החיוביות, ולא לחינם כאשר הראינו השם את כל אלה וכאלה וכהנה בעת הזאת, אלא נכיר ונדע להבחין בהבחנה כללית וסתומה, אם אנחנו לא מסוגלים עדיין למצוא את לא את ההיגיון ולא את הצדק בהנהגה האלוהית כפי שהיא מתפרטת אל הפרטים של ישראל. אבל באופן כללי וסתום אנחנו כבר מבינים מתוך הנגלות הגדולות את הנסתרות הנוראות ותעלומת תעלומת מוקדות ימינו אלה, האובדנות וחורבנות, עינוי המוות ומצרי שאול של אלפי אלפינו בתפוצות הגולה, המוננו, גדולנו, יונקנו ושישנו וכו'. שעם כל הזוועה אשר לא כתובה בתורה, שאין לה ביטוי לא אנושי ולא אלוהי, מכל מקום גם היא עניין אחד בצורה שלילית, יחד עם השלילה הנוספת של השואה הרוחנית שעם ישראל עובר אותו במאה 200 שנים האחרונות, שמוחקת את צורתו ואת זהותו התרבותית והרוחנית. כן. ומוחקת את זהותו הרוחנית והתרבותית, שכל זה עניין אחד של גדול העיצה ורב העליליה, שמהשלילה כמו מהחיוב, מהחיוב כמו מהשלילה, זה מהלך אחד שהוא הולך וחורץ את גזירת החיים העליונה, הטובת את תקומת האומה ורוחה ונשמתה, ועל ידי זה תקומת ההיסטוריה, האנושות, התרבות ומגמת כל היש. זה מה שהולך ומתרחש פה בחזון האמת הזה. ושבו בנים לגבולם אשר השם קורא להם לביצרון פלטתם בשיבת ציון בירושלים. ובזאת יש לנו רמזים נוספים לכך שמה שמתרחש פה, כמו שה הרב צבידה במאמר הידוע, המדינה כהתקיימות חזון הגאולה, אז הוא הולך ומברר את מה שעומד בעוד כמה מקומות, עונה על השאלה האם זוהי המדינה שחזו אותה הנביאים, ככה הוא נשאל. זאת אומרת, זאתי המדינה שחזו אותה הנביאים. כן. והנה, והתהליך שאנחנו עכשיו עוברים אותו, הוא תהליך שהוא נצפה על ידי חזון הנביאים. כל העניין הוא מצריך רק שני אלמנטים כדי להבחין בזה. א', להכיר את חזון הנביאים, לדעת מה הם אמרו, איזו משימה שמסתבר שרוב היהודים לא כל כך עומדים בה. ודבר שני, שגם במשימה הזאת מתקשים היהודים, זה להבחין במציאות. אתה צריך להבין את החזון הנביאים, להכיר את מה שכתוב ולהבין את מה שכתוב, ואתה צריך להכיר את המציאות ולהבין את המציאות. וכשאתה מבין את שני הדברים האלה, אז אתה מגלה שהדברים מתלכדים. לא רק בשני הפסוקים המסיימים את פרק סמכתת שמהווים את החזון הזה של רוח קודשו של דוד המלך, אלא כל התנ"ך. וכשהפסוקים שם בירמיהו המדברים על בא מעבר ופיסח, הרה ויולד נכדיו, שבו בנים לגבולה, ובפסוקים ביואל שמדברים על כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה ובשרידים אשר השם קורא, אז מה שמתרחש כיום שופך אור על הפסוקים האלה ועל משמעותם ועל עניינם. מסתבר שזו צורת ההסתכלות של הנביאים, והדברים מתרחשים בצורה מדויקת. גם אני נזכר עכשיו שאנחנו הספקנו להגיד בפעם הקודמת שהמשפט הזה של יודעים הם ויודעים אנו כולנו כי סדרי חרבם של עם ישראל כולו הולך להרגיעו, הוא משפט המעבר, חוליית המעבר אל מהקדמת המאמר אל מרכזו. מרקע המאמר, מאוריינטציית הרקע שבנה הרב ציודה בפסקה הראשונה והשנייה שלנו פה, אל נושא המאמר, שהוא אמונת איתנו. כי ישנם שני שלבים במציאות. ישנו את השלב האובייקטיבי, אבל ערך המציאות הוא לעולם נעוץ באותה אינטראקציה שבין המבנה הסובייקטיבי, העולם הפנימי, עד כמה הוא סופג, עד כמה הוא מעכל, עד כמה הוא מזדהה עם התוכן האובייקטיבי הולך ומתגלה. ההזדהות שבין השורש האובייקטיבי של המציאות ההולך ומופיע משמי מרומיו בזרם נשמתו ומגלם את מהלך המאורעות, כאשר הוא הולך ויוצר איזה תודעה סובייקטיבית בשלה ומכילה אותו, כי אז זהו חיזיון של האמת והאמונה. זה התוכן של העניין המהותי האמיתי שספיגתו נקרא אמונה. והידיעה הזאת שהולכת ונוצרת בשרידי חרב עם ישראל פה, הידיעה שאנחנו עם ישראל כולו, שישנה פה ישות של עם ישראל כולו, הידיעה הזאת הולכת ובשלה בתוך פנימיות הנפשות ומגיעה לכלל תודעה. וידיעה שמגיעה לכלל תודעה בעברית מסורתית היא נקראת במונח אמונה. זה נקרא אמונה, וזוהי אמונת איתנו. האמונה הפנימית השרויה מתחת להכרה ובצבצת מבעד לה וממנה, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה בקשר אחיזתה הנצחית והדבת פלאים וחמודות זאת כימי השמיים על הארץ, כלפי שיעור קומתנו האורגנית ההולך ומתגלה בשכלולו הציבורי במורשת מקומנו זאת. הידיעה הזאת, עליה דובר במשפט הקודם, שהיא כבר הולכת ונבנית לכלל תודעה, אמונה, היא כבר בצורה תת-הכרתית, קולקטיבית, בלא מודע קולקטיבי של עם ישראל, כבר ישנה תודעה כזאת. אבל התת מודע הזה הוא גם בוקע אל סף ההכרה וגם מגיע לכלל הכרה ממשית. ישנו פה מימד לא מודע, אולי שם הוא העיקרי, זאת אומרת, הממדים המוכרים, המוצרים, הברורים בהכרה התרבותית, במבנה התרבותי, הם אינם אלא בבחינת קצה קרחון, שהוא מובחן מעל המים ועל סף המים, ועיקרו עוד מתחת למים. ומכל מקום, זה לא קרחון, אלא זה תוכן נשמתי, ועל כן הוא עומד, הולך ופועל עד שהוא כולו יגיע סוף דבר וסוף מהלכו אל מעל המים, מה שבמשל נשאל הקרחון זה כבר לא רלוונטי, אבל תעזבו את המשל, תתפסו את הנמשל. בתחום הנמשל זו המגמה. האמונה הפנימית השרויה מתחת להכרה הקולקטיבית ומבצבצת מבעד להכרה הקולקטיבית ומתוך ההכרה הקולקטיבית, האמונה הזאת, התודעה הזאת, תודעת היותנו עם, ותודעת היותנו עם שהוא עם שרידי חרב, שישנה פה מציאות מוחלטת שמצווה לו את החיים, את התקומה, את האפשרות הבלעדית, שהיא לשוב ולאחז בכל מרחבי ארץ פוטנציאל חייו, שעל ידי האחיזה בה הוא יוכל להוציא מן הכוח אל הפועל את כל תכונותיו, את כל סגולותיו, את כל המכמנים הנשמתיים שלו, שכל ההיסטוריה וכל ההוויה, גם הפרה-היסטורי, הם מחכים להופעת התוכן הזה שלמענו באמת נבראו שמיים וארץ, כי גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ, כי התוכן המהותי, האידאה, השורש נשמתית של הכל, היא זאת הדומיננטית בעיצוב המאורעות האלה של יום הגאולה. התודעה הזאת, האמונה הפנימית הזאת, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה, וקשר אחיזתה הנצחית באדמת פלאים וחמודות זאת כמי השמיים על הארץ, כלפי שיעור קומתנו האורגנית ההולך ומתגלה בשכלולו הציבורי במורשת מקומנו זאת. מילים אחרות. התודעה הזאת, האמונה הזאת, שמתגלמת פה הישראליות במלוא שיעור קומתה, היא ממלאת בתודעת אחריות אדירה את החברה כולה, ואמורה לעשות את זה גם בלבבות כל פרטיה. לאחריות הנוראה לפעול את כל מה שאפשר לפעול ולקדם, את כל מה שאפשר לקדם, למען תהליך האחזות האומה הזאת במלוא שיעור קומתה, במלוא עוצמתה, בארצה, בכל מרחביה. האחריות היא ביחס לשיעור קומתה של האומה. כלומר, כדי שהמכמנים הנשמתיים, הפוטנציאל האישיותי, הקולקטיבי של האומה, יוכל להתממש. כי זהו הצו, וזהו הגורל, וזוהי הפקודה שמתרחשת פה בשפה האלוהית, במכלול הזה של כל מה שמתרחש פה, שהרב צבי יהודה תכף יפרט את זה פעם נוספת פה. אבל התודעה הזאת, שאנחנו עם שרידי חרב, ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חייו ונחלתו לעולמים, לביצרון הפליטה בהר ציון וירושלים, והי הקודש, התודעה הזאת היא זאת שיוצרת את תחושת האחריות הנוראית, שחייבים בכל מחיר ובכל המאמצים ובכל המשאבים מכל הסוגים כולם, הרוחניים, הנפשיים, הגופניים, האישיים, המשפחתיים, החברתיים, הלאומיים, הכוחות כולם צריכים להיות מגויסים למען המטרה הזאת. החזרת עם ישראל לארצו לצורך חשיפת כל סגולותיו הפנימיות. זה מה שהוא אמר פה. האמונה הפנימית השוריה מתחת לקרה מבצבסת מבעד לה וממנה, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות. האחריות היא ביחס למערכת הדורות, כי יש פה מערכה אחת של כל דורות עם ישראל, שהיו ושיהיו, שזו מערכה אחת, שכל הדורות האלה חיו והיה להם טעם ותוכן ועניין לחיות, כדי שיום יבוא והפוטנציאל הנשמתי של כללות כל הדורות יצא אל הפועל. עכשיו הגיע המועד, עכשיו הגיע הזמן, עכשיו נפתחת האפשרות לגלם את ציפיית ותביעת כל הדורות כולם. וביחס תחושת אחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה, ואחריות של מערכת הדורות כולה ואחיזתה הנצחית של מערכת הדורות כולם בארץ ישראל, באדמת פלאים וחמודות זאת, היא לא רק מקום שעניינו להקים גדר לעדר, עם כל החשיבות של העניין, כי בהר ציון תהיה פליטה ובשרידים אשר השם קורא, בכל מקום הפסוקים שם בתנ"ך מדברים על הלאה, מעבר לזה, כי ואספתי הצולעה והנידחה הקבצע ואשר הראותי ושמתי הצולעה לשארית והנעלה לגוי עצום ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. ואתה מגדל עדר שאופל בציון עדיך תהתה, ובה ממשלה ראשונה לכלל היותה ממלכת לבת ירושלים. אז התהליך הזה של ימלוך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם, שהוא התוכן של ההשתדרגות של ההתיישבות אל ההתנחלות ולהשתקנות של הופעת שם השם על ידי האוהבים, אוהבי שמו ודוגלים בו, שמשלימים את חזון חזרת השכינה לציון, חזרת השכינה לציון, המגמה הזאת, האחריות הזאת, התודעה הזאת, היא מבינה את אדמת פלאים וחמודות זאת, כי האדמה הזאת יש בה סגולות פלאיות, יש בה תכונות מופלאות. לא מקרי שאת האיכויות של האומה הזאת במלוא שיעור קומתה, בריכוז, במקום ובזמן אחד, אפשר היה להבחין רק בהיות האומה הזאת בארצה. כי כל הנביאים לא נתנבאו כי אם בא או בעבורה, כי האדמה הזאת היא אדמת חיינו, וחיינו מתגלים במלוא פלאיותם באחת משתיים, או בכללות כל הדורות כולם כמבט אחד, שאז קשה מאוד שלא להבחין בפלאיות הנשגבה של הישות הזאת ששמה החיות הישראלית, או בהיות העם בארצו, הגפן בהר בעבודות הכרם בלשון הכוזרי. כי אז גם בזמן ובמקום מרוכז יופיעו כל האיכויות הפלאיות של האומה הזאת, והפלאיות של האומה הזאת אין קץ לתעלומותיה. רק אנחנו, מה בדיוק קונקרטית? אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להגיד שאיכויות האלה שהתגלו בתור מופע ראשוני, איך נגיד בלשוננו כיום, בתור פרומו בתקופת שלמה המלך, בנבואה ובאימפריה הרוחנית, המוסרית, התרבותית, העשירית, הקדושתית, הכלכלית, הצבאית, הפוליטית, הבינלאומית, כל זה כמערכת אחת, זה מופע דוגמית של העניין. והתוכן הזה הוא יכול להתרחש אך ורק בשחזר עם ישראל את עצמו על פי זהותו הנפשית והרוחנית ותרבותו, כשהוא קשור בקשר חייו עם בית חייו, עם ארצו. על כן זו הנקודה פה, יש אימת אחריות כלפי האחיזה הנצחית, לא האחיזה החברתית, האחיזה החילונית, האחיזה פילנטרופית שעניינה להציל פה, לא הד קול שעם סנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרוטפיו לבדו, ראוי להחשיב לתנועת עולמים זו את חייה. כי אם גור יהיה יהודה נאור מתרדמתו ארוכה, הולך ושב אל נחלתו אל גון יעקב אשר אהב סלע, זה מה שמתרחש פה. אז זה גם ההדגשה של הרצי יהודה פה על אדמת הפלאים והחמודות זאת, כי אנחנו הולכים לחשוף פה פלאיות של חיים, וארץ חמדה, ארץ חמודות, אדמת חמודות, שכל עליונים ותחתונים חומדים אותה. זה שתחתונים חומדים אותה, היינו בתקשורת. ושעליונים חומדים אותה, היינו במקורות קודש. והם כולם אומרים את אותו דבר. המציאות אומרת את זה, המבטים החילוניים אומרים את זה, וודאי שמבטי הקודש אומרים את זה. כי אינסטינקט החיים של האנושות כולה חש שפה זה העניין, פה זה ההתרחשות. ערך צבי, צבאות גויים, שכמו בראשית הזמנים שלנו, באחזתנו פה בארץ, כשאנחנו נחזים פה בארץ, אז יש פה חרושת גויים שבאה ומתקבצת בטענה, חלמי מגידו, בצע כסף לא לקחו. העניין שלהם זה מי החיים הישראלים, על זה מנהלים את המלחמה שעניינה שאנחנו לא נהיה פה כדי שהם יהיו פה, וככה גם באחרית הימים וספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, והם לא ידעו עצת השם ולא הבינו מחשבתו כי קיבצם כאמיר גורנה. ומכל מקום זוהי המציאות, יש פה מציאות פלאית, סודית, נחמדת, נשאפת על ידי נשמת התרבות, נשמת הציביליזציה לכל אורך דורות האדם וההיסטוריה. והנה פה אחריותנו להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שצריך להתגלות בה, שלא יתגלה בה אלא רק באחיזת ישראל, האחיזה הממלכתית הכללית בארצו, לחשיפת כל סגולותיה כמי השמיים על הארץ. וזו אחריות שלנו כלפי שיעור קומתנו האורגנית. שיעור קומתנו האורגנית זה מקביל להתבטאות שם של הרב באורות, שעסקנו בזה בפעם במאמר האחרון, שארץ ישראל אינה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, אלא ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, היא חטיבה עצמותית. חטיבה עצמותית, זאת אומרת, זהו שיעור קומתנו האורגנית. חטיבה עצמותית, אורגניות, צורה אורגנית, שישראל וארץ ישראל זה זרם חיים אחד. בשיעור קומתנו האורגני יש לנו זרם חיים אחד של נצח ישראל, שזו מערכת חיים אחת, כל דורות האומה זו אישיות אחת, והאישיות הזאת היא אחת עם הארץ הזאת. זרם החיים הנשמתי של האומה בכללות דורותיה הוא בלשון הנבואה נקרא הארץ, ואתם תהיו ארץ חפץ וכיפר אדמתו עמו. ועל כן אומר החתם סופר שמי שמאבד חלק בארץ ישראל הוא מאבד את חלקו בחיים. על כן אמר ראובן את שני בני תמית אם לא אשיבנו אליך, כי אני אם לא אשיב אותו אליך אפסיד את חלקי בארץ ישראל הכפול, כי אני הבכור, ואני אתקבל חלק אחד אחי, וזה נקרא שאת שני בניי, כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים, בכל עת שרימץ אלו, אז זה יהיה מוות לו. הנה, זה חיתוך הדיבור השגרתי באוריינטציה של בני ישראל. הקשר לארץ, אתה קשור לארץ, אתה חי. אתה לא קשור לארץ, אתה מת. וכפשט הפסוקים, הוא לא דווקא בו, כי הוא חייך ואורך ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. חייך ואורך ימיך באדמה. זה הקשר שלך למושג האלוהי. אז זהו שיעור קומתנו האורגנית, ששיעור הקומה האורגני הולך ומתגלה בשכלולו הציבורי. זהו מהות החזון. כי באמת זהו תוכן החזון. כי הקיבוץ הוא התחלת הדיגולה. גאולת מה? גאולה, זאת אומרת, הופעת שיעור קומתנו האורגנית ביציאתה מן הכוח אל הפועל. כי הגדרת מושג גאולה זה ההוצאה של הכוח הנשמתי מן הכוח אל הפועל. כוח נשמתי של מה? של כלל ישראל. אז האחריות כלפי החזון, האחריות כלפי שיעור קומתנו האורגנית ההולך ומתגלה בשכלולו הציבורי, בפרט אתה, שהוא מקיף, מקיפה תשוקה לארץ ישראל, את הפחותי ערך, שלא לדבר על הבינונים והישרים בליבותם, אז קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח גאולה של שיעור קומתנו הציבורית. בשכלולו הציבורי במורשת מקומנו זאת. וזה חידוש שלא היה כדוגמתו מאז חורבן הבית, מאז חורבן ממלכת בר כוכבה, מדינת בר כוכבה, שזו מדינת ישראל האחרונה. ושוב, חוזרת פה שיעור קומה ציבורית, כי מעולם לא היה, לא הייתה תקופה שבה יהודים לא היו קשורים לארץ, ומעולם לא היה זמן שבו יהודים לא היו בארץ. אבל ציבור ותודעה ציבורית לא הייתה מאז חורבן ירושלים וביתר. זוהי אמונת איתנו. ואמונה זו, זוהי התודעה, שהיא מבצבצת מתחת להכרה, מבעד לה וממנה. זאת אומרת, יש פה איזה כוח חיים פנימי, נשמתי. והתודעה שלו, זו הגדרת המושג אמונה. והתודעה המיוחדת לעיתנו זאת, זו הגדרת המושג אמונת איתנו. והאופי התודעתי הזה, הקולקטיבי שהולך ונוצר, הוא נוצר על ידי שלושת המרכיבים של החזון. החזון הזה הוא שמביע, הוא שקובע, הוא שמחליט, והחזון הזה על שלושת מרכיביו הוא זה שיוצר את התודעה. כי המציאות האובייקטיבית של החזון, הנה היא מופיעה במבנה הסובייקטיבי של הקולקטיב הישראלי. אמונה, וזה מה שהוא יגיד פה מכאן ועד סוף הפסקה. אמונה נדרה זאת מופיעה מתוך שלוש דברים היא מופיעה. מתוך ראשון, מתוך ההתקיימות המעשית שלו הייתה כמוה של דבר השם בתורתו ובנבואתיו, שבכתב ושבעל פה על חזרת ישראל ממדבר העמים אל ארצו, אל ביטול שוממותה וחידוש ברכתה החומרית ורוחנית, בכל מעגלי ההליכות המכוונות לכך, בחסד ובשבט, במישרים ובעקיפים, במורות העינויים והיסורים ובנעימות הפדות והבניין. ב' מתוך חיוב המציאות המוחלט של העובדה הממשית של זיווג ישראל וארצו, של יישובה בקיבוץ בניה אליה, של עמידת רגלינו על קרקעיתנו הנבנית בהתחברותנו יחדיו, ושלילת ההריסה המוחלטת בכל נראות ממשיותה של מציאות ישראל בגלות, של אפשרות היותו בפירוד פיזורה, השלילה הביאה את החיוב המחודש בגילוי העלייה מן תומעות אבדונה אל תארת קיומו במקום, במקום קודשו. ג' מתוך עוז הרוח בעצמו וכל פלא מפעלו לחלקי מערכותיו אשר קם ויהי בקרמנו פנימה לקומיות עם תורה וארץ לתחיית השארית ולרומות הדגל ולעומתו יחס העניין והטיפול מצד אומות העולם היא ברצון או שלא ברצון ועדה או באיבה לעזר וללחץ, אבל כל פנים היא בגישת ידיעה של מציאות העובדה הזו של מצבנו המחודש הזה של התחדשות הווייתנו זאת בתור עם אשר קרים מתנשא ולבדד שוכן על מאבקי חייו, עמדתו וקיומו, תרבותו ויצירתו, תורתו ועבודתו, אמונתו וקדושתו. אמונה נהדרה זאת מופיעה א' מתוך ההתקיימות המעשית שלא הייתה כמוה של דבר השם בתורתו ובנבואתיו שבכתב ושבעל פה על חזרת ישראל ממדבר העמים אל ארצו אל ביטול שומעותה וחידוש ברכתה חומרית ורוחנית בכל מעגלי ההליכות המכוונות לכך בחסד ובשבט, במישרין ובעקיפין, במראות העינויים והאיסורים ונעימות הפדות והבניין. במילה קצרה, מה אמר המשפט הזה? שאמונה הזאת הולכת מופיעה מתוך התקיימות דברי הנביאים, שלא היה כמוה מעולם. השלב הזה הוא מקביל, זאת אומרת, כמו שאמרנו, פה ישנו תיאור על מרכיבי האמונה. זאת אומרת, מה יוצר את התודעה הזאת? התת-הכרתית, ההכרתית, הסף-הכרתית בכלל ישראל. מה שיוצר אותה זה המציאות האובייקטיבית. מה שיוצר אותה זה החזון על שלושת מרכיביו. והנה הוא הולך וחורץ את חרצה ויוצר את התבנית הנפשית המקבילה לו. אבל המימד שהוא צורב את הלא מודע הציבורי הישראלי, שישנה פה התרחשות, ישנו פה התקיימות של מה שעם ישראל תמיד היה משמר כחזון, כתקווה, כעניין שאותו הוא לימד ואותו שינן ואותו בלשון האגדה נוגעת ללב של חז"ל על אותה אישה שהייתה קוראת את כתובתה והייתה מתנחמת שם כשהייתה מגורשת בית בעלה שהוא עוד יחזיר אותה. אז לכל אורך הדורות האומה הזאת החזיקה מעמד, שרדה את כל 77 מדורות הגיהנום שהיא עברה אותם, הכל בשביל להגיע ליום שהנבואות האלה יתקיימו, והאמינה שהחברה היהודית האמינה שהנבואות האלה יתקיימו, ועכשיו זה מתקיים. וזה גם הממדים האלה הם צורבים עמוק עמוק בזיכרון הקולקטיבי של האומה, עד שלא יעזרו גם לא 200 שנות כפירה ותרבות וחינוך וספורט שהולכים ומוחקים את הצורה כמיטב יכולתם של כל זהות יהודית או עברית. זה עם כל המאמצים שאתה יכול להשתאות על הכישרון או הטיפשות או על כל מה שאתה רוצה להשתאות עליו, מכל מקום עם כל העוצמות האלה זה רק בא ללמד כמה עוד חזק מהם המשקע שנשאר גם בצורה טבעית מאות ואלפי שנות התודעה היהודית, שלא יכול אדם וגם לא דור וגם לא דוריים, הם לא יכולים, גם כאשר הם רוצים, הם לא יכולים להשתחרר מזה. לא כל שכן כאשר הרצון שלהם הוא לא מוחלט, בטח הוא לא מקיף את כל החברה הישראלית, הוא רק מקיף חלקים מוכשרים מסוימים ממנה. וההתגשמות של המאוויה הנפשית הזאת של האומה, הוא יוצר תודעה מחודשת, הוא יוצר פריחת חיים מחודשת, הוא יוצר בלשוני צריבה נפשית מחודשת שהיא לא תימחק ואי אפשר למחוק אותה. מקבילה הפסקה הזאת, המשפט הזה הוא מקביל, הרעיון של המשפט הוא מקביל לחזון האמת המובע בפי גאוני ישראל וצדיקה. יש פה קודם כל את החזון מצד החזון. פה החזון נוסח על ידי אנשי החזון, ופה החזון הוא דומיננטי במה שהמימד החזיוני מתרחש במציאות. תיאורי הנבואה, התורה, הנבואה, הדברים האלה מתקיימים. מערכת הקודש היא נותנת את תוצאותיה, את רישומה, היא יוצרת את קוויה, את שריטותיה, את עיצובה, את גילופה, את פני המציאות. והממד הזה הוא ממד שהוא יוצר תודעה פנימית שזהו זה. הוא יוצר את האמונה. תודעה פנימית קולקטיבית. ההתקיימות המעשית שלא היה כמוה של דבר השם בתורתו ובנבואתיו, שבכתב ושבעל פה. כי הנבואות לא רק משה רבינו ושמואל וישעיהו וזכריה היו נביאים, אלא יש מה שנקרא בשביל חזל נביאי הדורות. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אל תיגעו במשיחי זה תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תראו, אומרת הגמרא שם, אלה חכמי הדורות. הלמדת שהחכמים הם גם הנביאים. החכמים המהותיים של עם ישראל, רוח הנבואה בהם. על כל פנים, זה נושא לעיון ונושא לדיון ונושא ללימוד ונושא להרחבה. ענייננו פה את המינימום הרלוונטי לצורך המשפט שלנו פה עכשיו, אציין שחז"ל בסוף סוטה או בסוף סנהדרין ובעוד במדרשים, אז הם מתארים דברים שכיום אנחנו אומרים בפשטות. תראו, הם כתבו את זה לפני למעלה מ-2000 שנה, באזור 2000 שנה, זה מתרחש עכשיו. אז איך אתה קורא לאדם שיודע לצפות את העתידות והדברים מתקיימים? אז נקרא לו נביא, אז נגיד שגם הם נביאים. אז יש נבואה גם בתורה שבעל פה. אז לזה הוא מתכוון פה. בתורתו ובנבואותיו שבכתב ושבעל פה. והנבואה היא על חזרת ישראל ממדבר העמים אל ארצו. רק נבואה יכולה להעיז, זאת אומרת שום רציונליות, זאת אומרת מי שהיה רוצה להבטח את הרציונליות שלו, אז מן הסתם הוא לא היה מעיז לשער או להסכים לתיאוריה שאומרת שעם ישראל ישרוד עוד 2000 שנה. אני מדבר מלפני 2000 שנה. אם היית שואל כל אדם רציונלי, לכל פנים מהסוג שכיום חושבים את עצמם לרציונליים, היית שואל אותם לפני 2000 שנה, עם ישראל ישרוד? אם הוא היה שפוי, היה צריך להגיד לא. ואם היית אומר לו, עם ישראל ישוב לארצו, אז לא לפני 2000 שנה ולא לפני 500 שנה, ואפילו לא לפני 200 שנה. ואדם מאוד רציונלי, שדווקא נקרא משורר האומה, חיים נחמן ביאליק, אז הוא קרא להרצל מטורף. וזה לא בגלל שהוא היה משורר והרצל היה, זה להפך, זאת אומרת, כי באמת ביאליק היה רציונלי. ולכן גם לפני 100 שנה הרעיון הזה זה רעיון מטורף, שהוא טוב מכדי להיות ממשי. אבל הנבואה הלכה לכיוון הבלתי סביר, שהוא לא יכול להיות ממשי. גם על פי מבט מפוקח מלפני 100 שנה. והיא צדקה, והמבטים המפוקחים, והמגועצים, והמלומדים, והביקורתיים, יש להם את הערך שלהם, שממשיך להתרעב עד עצם היום הזה, הם תמיד יודעים, תמיד שואלים דעתם, פרופסור, דוקטור, זה, מה דעתך, מה זה. מהיום למחר הם לא יודעים לנבות. כל פנים. אבל פה ישנה את הנבואה. והנבואה, אני השם, דיברתי ועשיתי. זו תופעה בלעדית לנבואה העברית, והעברית בלבד. אז ההתקיימות המעשית של הנבואה, של דבר השם בתורתו ובנבואותיו, שבכתב ושבעל פה על חזרת ישראל מדבר עמים אל ארצו, אל ביטול שמותה וחידוש ברכתה, חומרית ורוחנית, בכל מעל הליכות המכוונות לכך, וזה הולך, הקץ המגולה, של אתם הרי ישראל לפיכם תיתו, שריכם תיסו להם ישראל, כי קרבו לבוא, כי נלחם, ונעבדתם ונזרעתם, והרבתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ולבנו ערי ונשבו החרבות, וארץ הנשמה תהווה תחת השרתה שממה לעיני כל עובר. הנבואה הזאת, היא מתרחשת מכל הכיוונים, מתוך כוונה, מתוך תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגאון, הצדיקים והקדושים שמכוונים בדיוק על הנקודה הזאת, מתוך התהוזים והמבולבלים, וכל מה שמחפשים פה זה קצת כסף או קצת שלווה או קצת ניגוב פיתות או שאר מיני ירקות של מה שנמצא בכל המאומה הזאת שנקראת עיוור ופיסח הרב היולדת יחדיו. אבל מכל הכוחות כולם הדבר הולך ומתרחש. בכל מעגלי ההליכות המכוונות לכך, חומרית, רוחנית, מתחדשת פה הארץ. וכשהיא מתחדשת חומרית, אנחנו יודעים שהיא מתחדשת רוחנית. וכשהיא מתחדשת רוחנית, אנחנו יודעים שהיא תתחדשת חומרית. ותלך ותתגבר. בחסד ובשבט. בא בדרכים טובות ובדרכים קשות, שבטיך ומשנתך, במישרים ובעקיפים, במרורות העינויים והאיסורים ובנימות הפדות והבניין. זה שוב, המרקם הזה, זה שדברים הולכים בצורה כזאת, כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, כל כך מאחדת הפכים. זאת אומרת, נשפחים לתוך התהליך הזה ומסקנתו הסופית מגמות סותרות ואינטרסים סותרים ואנשים סותרים ודעות סותרות וקבוצות סותרות ומהלכים סותרים וטוב ורע והכל. זה מהותי לעניין אלוהי, כי כאשר דברים אנושיים אתה יכול לעקוב אחריהם, אתה יכול לצפות להם, אתה יכול לתכנן אותם, אתה יכול להבין איך דבר מוביל לדבר, אבל שהדברים הם משתמשים בכל הכוחות, גם ההפוכים, אין מה שבסיכומו של דבר הוא לא חלק מהעניין. דבר כזה זה אלוקי. זה שוב, זה כמו שדיברנו, זה אותו היגיון של מה שאמרנו שמניע את רבי יהושע טרונק, שאתה רואה שגם פחותי ערך פתאום נהיים לאידיאליסטים, פתאום מעניין אותם ארץ ישראל. מה לכם ולארץ ישראל? שהם מתענים בארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא איתם, זה אלוקי. אז יש פה משהו גדול ונורא. ומתוך כך, הנה חיוב המציאות. כן. כן, גם דברים פרק ד'. וגם במדבר, לא זוכר, זה פרק חפי, לא זוכר, שם, זה הרמב״ם שם, אז שאתה זוכר אותו, אז הוא מזכיר, התנבא בו, במלך המשיח, התנבא בו גם גוי, שמשה כתב ספרו ונבואת בלעם. אז גם בלעם, הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוחה מיעקב, וכם שבן ישראל, ופוחת פתי מואב, וקרקר כל בני שת. פה מדובר על יהוד... דיבר על דוד, דיבר על המשיח. דיבר על המשיח. אבל השלבים האלה של נבואת בלעם, הם עדיין מתחת, זאת אומרת, עדיין לא התקיימו. הוא כבר מתחיל, קרקר כל בני שט. מתחילים קרקר פה, כולם פה, כל האנושות, כלול תרנגולות. אבל הפסוקים בדברים הם יותר, ושב השם אל כוח את שבותך וריחה מאיך. כן. גם באזינו, ארנינו גויים עמו, כדם עבדה ויקו. כן. כל מה שאמרת. שלושת התשובות נכונות. כן. אמרנו שהאמונה הזאת היא שרויה מתחת להכרה. אז ההתרחשות הזאת מגלה אותה. מבצבצת מבעד לה וממנה. אז הוא מוליד אותה. יוצר אותה במציאות החיצונית, מקודם לא הייתה, ועכשיו יש. אז איך שאתה רוצה לנסח את זה, זה הכל טוב. ומכאן לגורם השני. הגורם השני הוא התודעה האמונית הולכת ונוצרת מתוך חיוב המציאות המוחלט. של העובדה הממשית, של זיווג ישראל וארצו, של יישובה בקיבוץ בניה אליה, של עמידת רגלינו על קרקעיתנו הנבנית בהתחברותנו יחדיו. ושלילת ההריסה המוחלטת בכל נוראות ממשיותה של מציאות ישראל בגלות, של אפשרות היותו בפירוט פיזורה, השלילה מביאה את החיוב המחודש בגילוי העלייה מן תומעת אבדונה אל תארת קיומו, במקום קודשו. אז כן, כבר אנחנו דיברנו על זה, לשנו ודשנו בזה, וזה טוב לחזור פעם נוספת על זה. הנה, זה מה שהופיע בהוא שמחליט, אתה נתחי ישראל נצרידי החרב, זה גם פה. זאת אומרת, מתוך חיוב המציאות, חיוב המציאות זה שפת המוחלט. המציאות היא מוחלטת, יש ביטוי, הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. זה ביטוי פילוסופי קדום. אז פה זה קצת משחק על זה. חיוב המציאות, המציאות מחייבת. אבל גם חיוב המציאות במשמעות של מחויב המציאות. מחויב המציאות זאת אומרת המוחלט, הפוסטולט, זה שאתה לא יכול שלא להניח אותו. זה הממד המוחלט. חיוב המציאות המוחלט. כי פה המציאות מחייבת באופן מוחלט. מה מחייבת המציאות באופן מוחלט? את הזיווג שבין עם ישראל וארצו. כי הולכת, והמציאות הזאת זה עובדה ממשית. כי עם ישראל הולך ומזדווג עם ארצו. ביישובה, בקיבוץ בניה אליה, עמידת רגלינו על קרקעיתנו הנבנית בהתחברותנו יחדיו. וכשעם ישראל נאחז בארצו, אז הוא רוצה או לא רוצה, אבל הוא הופך להיות לעם אחד בארץ, ועשיתים לגוי אחד בארץ. אז הם הופכים להיות עניין אחד. זה שהם באים לפה בתור יהודים, אבל הם מגיעים, מזה שהם מגיעים לפה, הם רוצים או לא רוצים, מודעים או לא מודעים, שמחים או לא שמחים, הם עכשיו נמצאים במסגרת שנקראת עם ישראל. עם ישראל בארצו, מדינת ישראל בארצו, עוד יותר טוב. בהתחברותנו יחדיו, וזה מופיע מתוך שריפת כל הקשרים, ו... שלילת האפשרות, שלילת ההריסה המוחלטת של הגלות בכל נוראות ממשיותה של מציאות ישראל בגלות. השלילה וההריסה המוחלטת של האופציה של ישראל בגלות. אין יותר אופציה לישראל בגלות. כמו שהרחנו בזה, אין אפשרות של היותו בפירוד פיזורה של הגלות. השלילה שמוחקת את האפשרות של להיות ישראל בגלות, היא יוצרת את החיוב של להיות ישראל בארצו. מביאה את החיוב המחודש, זה גם אומנות ביטויית, ספרותית, שלילה, מחייבת החיוב, בגילוי עלייה מן תומעת אבדונה של הגלות אל תארת קיומו של העם במקום קודשו. כבר אמרנו את זה, וטוב לי לחזור פעם נוספת, כי דומני שכל הסוגיה פה היא בציבוריותנו הרחבה, שתמחלו לי אם אני מתייחס אליכם כחלק ממנה, אז כיוונתי שאני חושב שאתם לא הרבה יותר טובים ממנה, ובמסגרת זאת אני רוצה להגיד שסוגיה הזאת היא לא ידועה, ולא נוהגים במחוזותינו ללמד אותה, להסביר אותה, ולהטמיע את המסרים שלה. כל פנים, לא מצאתי אף אחד לא מדבר על זה. אין לי ספק שתלמידיו האותנטיים של הרב ציודה, לא מתיימרים להיות כאלה, שיש רבים, אז הם יודעים את הסוגיה, אבל משום מה לא מוצא אותם אומרים את זה. וכתוצאה מזה אני חושב שהמון הלומדים, גם הטובים, גם הצמאים לדבר השם שבדברי הרב והרב ציודה, לא מכירים את מה שכתוב פה. לא מכירים את מה שאני מסביר לכם פה עכשיו. אז לכן, זה טוב שאני אתחן לכם את זה כמה פעמים, כדי שתצאו מפה, כמו שאתם מכירים את שאר הסיסמאות של... כי הדברים האלה צריכים להיות מושכלות יסוד, כי זה דברים מאוד יסודיים, לא פחות, אם לא יותר, מכל שאר הדברים, שהם, ברוך השם, כן, מוטמעים יותר במוח של הלומדים. אז כבר אמרתי לכם, ואני עכשיו חוזר, שיש פה שינוי פה בתיאור החזון. אז הסדר הוא החזון, הנחרצות של חלוצי ישראל והמוחלטות. אבל פה השתנה הסדר. פה הסדר הוא החזון, הנבואה שיוצרת את האמונה, המוחלטות, והנה הוא ניגש לסעיף השלישי, שהוא עוז הרוח בעצמו, הנחרצות, נחרצות הרוח. וכבר אמרתי ואני חוזר, כי יש לנו בסוגיה הזאת של אמונת איתנו הגדרה, נקרא לזה בצורה פרובוקטיבית, הגדרה מחודשת, זה לא הגדרה מחודשת, זה מה שנקרא שכחום וחזרו ויסדום. כי הרב ציודה משתמש במושג אמונה על פי תהומיות ההבנה שלו, שאנחנו בהמוניות הציבורית שלנו לא כל כך נמצאים שם. אבל צריך להבחין פה שהוא מקבע את מושג האמונה כתודעה, כלא מודע קולקטיבי, כתודעה קולקטיבי, והיא אחת עם עוז הרוח הקולקטיבי. עוז הרוח הקולקטיבי באחיזתו בארץ ישראל, זו האמונה. עכשיו, אתה מכובד, לקחת את כל המושגים הדתיים שלך ולעשות להם רוויזיה. תכניס את ההגדרה הזאת תוך כל מקום שאתה משתמש במושג אמונה, ותשתדל להתאים את כל ההבנות שלך אל ההגדרה הזאת, ואז יהיה לך תחיית המתים רוחנית, יהיה לך גאולת ישראל, יהיה לך כל מיני דברים טובים יהיה לך. כל פנים, זה אמור לקרות, ויום אחד יקרה. אז מאחר שיקרה, אז למה שזה לא יהיה היום? אז בזאת אנחנו מכובדים לעשות. טוב, רק נמשיך. בסדר, טוב, אנחנו נמשיך, זה יהיה כבר בחודש אייר בעזרת השם, אחרי חג האמונה, אחרי פסח, שנוכל קצת מצה ומרור, אם לא פסח, ומן הסתם נהיה יותר מוכשרים למאמר הגדול והנורא הזה. טוב, אז חג שמח.